ברוכים הבאים לעוד שידור, עוד שיעור של שידורי קשת, כל שידורי תורה, השידורים התורניים של ישיבת הר עציון. השיעור היום, יום שלישי, הוא שיעור בסדרת שיעורים על תורת הרב קוק, בהינתן על ידי הרב הלל רחמני.
בכמה קטעים מתייחס הרב קוק לחינוך המחשבה שלנו. הרב קוק מחנך אותנו לכך שהמחשבה שלנו אסור לה שהיא תהיה סגורה ומצומצמת, אלא מחשבה פתוחה. כמו כן, הרב קוק מדבר על חשיבה מורכבת אל מול חשיבה חד-ממדית ופשטנית. ובקטעים השונים מתייחס הרב קוק לרעיונות האלה לגבי תחומים שונים, ואנחנו ננסה להציץ בהם קצת. בקטע מעניין שמופיע באורות הקודש בחלק ב', וכותב הרב קוק ש החברה האנושית עברה שינויים רבים בתקופה המודרנית, ואחד הנושאים המרכזיים שבהם עוברת החברה שינוי זה הבנת האחדות של התרבות האנושית. הטענה של הרב קוק שהוא חוזר עליה הרבה פעמים זה שקיים סוד האחדות הרוחנית. רוח האדם רוח כללי הוא. כלומר, למרות שיש הבדלים בין התרבויות השונות, בין הקבוצות השונות ובין העמים השונים, בסופו של דבר רוח האדם היא אחת וכללית. וכיוון שכך, ישנם השפעות הדדיות, וזה רק טבעי הדבר שתהיינה השפעות מקבוצה לקבוצה, כאשר בסך הכל המגמה של ההשפעות היא להביא דברים מתקדמים יותר מתרבות לתרבות ומחברה לחברה. זה לזה הוא קורא מגמת ההשתוות. ובכן, הוא כותב כך: מגמת ההשתוות היא ודאי לקלוט תמיד את היותר טוב, היותר בריא ויותר עדין שבכל קיבוץ, ולנטוע אותו על אדמת הכלל כולו. כמובן, אנחנו מכירים בתרבויות שלנו השפעות שהן לא תמיד חיוביות, אבל הרב קוק מדבר כאן על התקדמות של רעיונות, על, לא על השפעות תרבותיות או תרבות המונים כמו שאנחנו רואים היום באמצעי תקשורת, אלא מתכוון לרעיונות בעלי במימד העומק, ועל השפעות ועל מערכות יחסים בין תרבויות ברעיונות עומק, ולא כל כך בדברים של יום יום. בכל אופן, הרב קוק טוען שהמודעות להשפעות הדדיות שקורות מחברה לחברה היא מודעות חדשה לחלוטין. גם בעמים ובעיקר בישראל הייתה איזה מין מחשבה כזאת, בעיקר במאות שנים האחרונות, שהתרבות שלנו גדלה בתוך איזה מין אי בודד, ובתוך כדי המחשבה הזאת התעצבה התפיסה הדתית של ההמון. כותב הרב קוק: ההמון לא הציץ מעולם למעלה מחוגו, חשב שאין כאן שום יחס, שום כוח פועל ומתפעל מסביבה זרה. כלומר, האדם היהודי שנמצא בתוך סביבה יהודית סגורה ומנותקת במידה רבה מהסביבה שלה, למרות הקרבה הפיזית, מבחינה תרבותית, מבחינת השפה, מבחינת המושגים, הייתה מחיצה, והייתה הרגשה שבאמת גדלה פה תרבות שונה ובעלת התפתחות פנימית שונה לחלוטין. אנחנו יודעים כמובן שהיו תקופות ומקומות ואזורים בעלי השפעה ומודעות גדולה להשפעה. די לנו אם נזכיר את תקופת הרמב״ם, תקופת ספרד, תקופת חז"ל, שאנחנו יודעים על השפעות גדולות ועל מודעות לכך שקיימת זרימה של ידע ממקום למקום. אבל במאות שנים האחרונות, ובעיקר באירופה, המודעות הזאת לא הייתה קיימת. ורב קוק מתאר את העובדה הזאת בכך שפתאום, עם התחלת התקופה המודרנית, אנחנו רואים שאנשים פתאום מודעים לכך, נחשפות להם ידיעות, והם פתאום שמים לב שיכול להיות שדברים מסוימים השפיעו, דברים מסוימים עברו ממקום למקום. והדבר הזה, המושג ההשפעה, הוא מושג מאיים. אומר הרב קוק שאי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מרעיונות, אפילו שיהיו רחוק שברחוקים. כלומר, העובדה הזאת שרעיונות מסתובבים בעולם והם משפיעים עלינו, ודאי אנחנו משפיעים על עולמות אחרים, את זה אנחנו, חלק מהדברים אנחנו כולנו מכירים, חלק מהדברים אנחנו לא כל כך מכירים, אבל העובדה שהיהדות היא בעלת השפעה מכרעת על התרבות העולמית, אנחנו באופן כללי יודעים את זה. אבל לפעמים רעיונות מסוימים מגיעים גם מהסביבה אלינו בצורות מסוימות, בצורות של לפעמים בדרכי עקיפין ולפעמים בצורות מפותלות. והרב קוק אומר שמסכם את זה ואומר, הערבוביה נתרבתה. זאת אומרת, מתוך תפיסת עולם מאוד פשוטה ומאוד סגורה, פתאום התברר שהמערכות הרוח הן הרבה הרבה יותר מורכבות והן רחבות יותר. וכמובן, ברגע שגם האנשים נפתחים לסביבה, הם גם לא רק יודעים על השפעות בהיסטוריה, אלא הם גם מודעים היום לכך שהם יכולים לקלוט ממקומות אחרים, ויחד עם כך שאולי הם גם משפיעים. הערבוביה נוצרת כתוצאה בעצם מריבוי רעיונות שבא מכל מיני מקומות. והרב קוק אומר, צריך ללמוד איך לסדר מערכה רבת גוונים בתחום הצר של המחשבה ההמונית הרגילה. זאת אומרת, זה בדיוק הבעיה של המורכבות. איך יוצרים מערכה רבת גוונים בתחום הצר של המחשבה ההמונית הרגילה? זאת אומרת, המחשבה ההמונית, מה שאנחנו קוראים מחשבה ההמונית, זה בעצם מחשבה שרואה את הדברים בצבעים של שחור לבן. זאת אומרת, בצורה פשוטה, בצורה של נכון לא נכון. וכאן, ברגע שמתחילים לדבר על רוחב של תרבות, אנחנו מבינים שעם ישראל והתרבות שלנו והעמדות הרוחניות שלנו הם חלק מתוך עולם רחב וגדול, והשלילה, השמת הגבול והמחיצה הגמורה היא כבר לא אפשרית. ואז במצב כזה צריך לדעת מה עושים עם הרעיונות האלה שמגיעים, מה עושים איתם, איך מתמודדים איתם. אי אפשר לקבל אותם כמובן כפי שהם, מצד שני אי אפשר לדחות את הכל. אומר הרב קוק, איך משאירים את כל הטוב שבעולם הרוחני בעינו בעין מגרעת אחרי כל מהפכה שהשפעה זרה מחוללת, ואיך שואבים מן הכל רק את הטוב, את האמת, את הישר ואת האגון? צורך זה מתגדל עד מאוד. זאת אומרת, העולם הזה זה עולם הרבה יותר מורכב, זה עולם שצריך לעשות לו בתוכו בירור, לקחת רעיונות ולבחון אותם ולהסתכל בהם ולראות מה אפשר לקחת ומה אי אפשר לקחת. והבעיה שהדברים האלה לא יכולים כבר לעשות בחדרי חדרים, אלא הם נעשים ממש ממש בראש חוצות. זאת אומרת, הם נעשים, כולם חשופים לכל. אין ספק שבדורנו, שאמצעי התקשורת כל כך גדלו, הספרות, הנגישות לכל מידע, בכל רגע נתון, בשפות שונות, הפופולריזציה של הידע, האפשרות של האדם להכיר ולשמוע רעיונות מכל כיוון, לא מאפשר את מנוחת הנפש, אולי הייתה פעם לקבוצות קטנות של מלומדים שהיה להם גם את אורך הרוח, אורך הזמן, תהליכי קליטה ועיכול איטיים, עד שרעיונות באו ונקלטו ונקבעו, וחלק הוצא, חלק נקלט, חלק עובד. מנוחת הנפש הזאת שהייתה פעם והיה בה איזה מין טבעיות מסוימת, היום הרבה הרבה יותר מורכבת, מכיוון שהכל הרבה יותר חשוף, הרבה יותר גלוי, וגם חשוף לציבור שבאופן בסיסי החשיבה שלו היא לא בנויה לכך, ולכן צריך פה חינוך לחשיבה חדשה, לחשיבה מורכבת שיכולה להתמודד עם הדברים ולראות שהדברים הם לא תמיד כל כך פשוטים, שיש רעיונות שאפשר לקבל חלק מהם, ושאולי גם כוח האמת של דברים הוא יותר חלש. בקיצור, העולם הופך להיות הרבה יותר צבעוני, והרבה יותר הרעיונות מקבלים איזה מין עוצמות בעלי עוצמות משתנות. הרעיונות האלה של הקשר שיש לנו עם הסביבה באים לידי ביטוי גם במאמר אחר של רב קוק, מופיע בזרונים, שנקרא למלחמת האמונות והדעות. למעשה המאמר הקצר הזה הוא מין עיבוד מאוד מאוד מעניין שעשה הרב צבי יהודה לכמה קטעים של הרב קוק. כנראה בשלב מסוים של העריכה הרב צבי יהודה רצה להפוך קטעים קצרים של הרב קוק למאמרים קצרים, והוא ממש שוזר את הקטעים בלי להכניס אף מילה משלו, ויוצר על ידיהם מין מאמר קצר. ובכן, במאמר הזה שלקוח מתוך כמה קטעים בקובץ א' מבין שמונת הקבצים, הרב קוק גם מדבר על כך שאנחנו עדים להתפרצויות של רעיונות שפורצים לתוך המחנה שלנו, וקיימות תפיסות שמנסות להקים את החומה ומנסות להגביל ומנסות להגיד אסור אסור, אי אפשר יהיה לתת לזה להיכנס. והרב קוק לא מאמין בדרך הזאת, הוא חושב שרעיונות שבאים מבחוץ בלית ברירה הם יחדרו בסוף לתוך המחנה, אפילו אם נצליח לעכב אולי את החדירה שלהם ואיכשהו נמנע בשלב הראשון את ההשפעה שלהם, בסופו של דבר רעיונות אלה חודרים, אנחנו נמצאים בעולם פתוח. ולכן הרב קוק אומר, הדרך היא לא לחסום אותם ולצעוק חמאס, אלא הדרך היא להאיר את האור שלנו, את האור של עם ישראל, בצורה עמוקה ביותר. העמדה של רב קוק, שהוא מופיע במאמר הזה, והיא מופיעה בקטעים רבים אצלו, היא שבסופו של דבר, האור שקיים אצלנו, הוא אור כל כך עמוק, וכל כך רחב, וכל כך כללי, שאם אנחנו רק נשכיל להעמיק בתוך התורה הפנימית שלנו, בצורה עמוקה ורחבה, האנשים שהולכים לראות בשדות זרים, בסופו של דבר, יחזרו. הם יחזרו בגלל שהם יבינו שכאן אצלנו בבית, האוצר שנמצא בבית, בתנור שלנו, אם נשתמש בסיפור החסידי הידוע, האוצר הזה מכיל בתוכו באמת את הזרעים לרעיונות עצומים וגדולים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו נעמיק ונחשוף את הגודל של הרעיונות שלנו, יתברר שאותם רעיונות שהם כל כך מושכים, שנמצאים במקומות רחוקים, אם נאמר בשפת ימינו ולא בשפת הרב קוק, נגיד ברעיונות שאנשים מוצאים במזרח, בכל מיני מקומות, והם מוקסמים מהם. אומר רב קוק, אם אנחנו נתרח ונעמול ונחשוף את מה שיש לנו, אנשים כשהם יחזרו ויציצו, הם יופתעו לגלות שבעצם הגרעין הפנימי, הגרעין האמת הטוב שקיים באותם רעיונות שנמצאים בעולם, ויש גרעיני טוב, ויש נצנוצי אור בכל המקומות. בסופו של דבר, האדם, אם האדם הזה ישוב ויציץ פה ויסכים להיות, ויהיה מוכן לפתוח ונפתח לפניו את האמת של התורה שלנו, הוא יראה שאותם גרעיני אור נמצאים כאן, והוא בעצם יבוא וישמח וישקע בתוך העולם שלנו, ולא יצא החוצה למקומות אחרים. הרב קוק אומר את זה, אולי נקרא כאן משפט אחד או שניים שלו. הוא אומר, לכן תחת לדחות את כל תוכן הערג המחשבי, זאת אומרת, במקום לדחות את כל הרעיונות האלה שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, ושהם בעצמם מצודדים נפשות ללכת אל עמקי התהום, כלומר, במקום שאנחנו נדחה את הרעיונות שבאים מבחוץ, נדחה אותם, וכשאנחנו דוחים אנחנו חייבים לדחות אותם לחלוטין, גם עם כל הנקודות הטובות והחיוביות שיש בהם, אבל אותן נקודות בדיוק הן אלה שמושכות את הלב. בסופו של דבר, הדבר שמושך את הלב זה נקודת האור האמיתית שיש בדברים. לכן, במקום לדחות את זה, מה שבאמת, או ממשיך הרב קוק, מה שבאמת לא יצלח בידינו, עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרוחב ואת העומק, את הכלליות והנצחיות שיש באורם של ישראל. לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם אחר, הרי הוא נובע ממקורו ומתחבר אליו בחיבור טבעי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לבלום, אלא צריכים בעצם רק לפתח את מה שיש בתוכנו. שאר עבודה כבר תעשה לבד. אבל הרעיונות של הרב קוק על היחס של התורה הקודש שלנו אל רעיונות שבאים מבחוץ, על השפעות שבאות ממשך ההיסטוריה, ועל השפעות או מפגש עם רעיונות שבאים עכשיו מבחוץ, זה רק צד אחד של הדיון שלו. בקטעים אחרים, דרם הרב קוק בחשיבה מורכבת ביחס לדברים שנמצאים בתוך מחנה ישראל. אלה דברים שנראים לכאורה יותר פשוטים, יותר נינוחים. אנחנו לא מדברים פה על דברים שבאים מעולמות ממש זרים. ועם כל זה, גם בתוך הדברים האלה, נראים דבריו של רב קוק בבחינת חידוש ובבחינת אמירה שכל כך חשוב לנו לשמוע אותה. אומר רב קוק בקטע מקובץ זין, דבר כזה. שני פרנסים טובים עמדו לישראל, שניהם מלאים ברכת השם בתורה, חוכמה, גדולה, קדושה, צדק ומישרים וכו' וכו'. מי הם אותם שני פרנסים טובים שעמדו לישראל, שהוא כל כך משבח אותם? ובכן, אומר הרב קוק, אלו הם הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, והרמב״ן, רבנו משה בן נחמן. שניהם, אומר רב קוק, כללו בתוכם את כל אוצר החיים אשר לישראל ולאדם לפי היכולת האנושית. כלומר, שניהם, הרמב״ם והרמב״ן, אם כן, הם כוללים בתוכם את החוכמה ואת הקודש, את הצדק ואת המישרים בצורה הנשגבה ביותר שאדם יכול להגיע אליהם. אבל שניהם מייצגים צדדים שונים של הרוח. אחד מהצד המסתורי הפנימי, הוא קורא לזה הפאה הימנית, כי הרב קוק כאן רומז לתפיסות שיש בקבלה על כך שהקבלה מדברת על דמות אדם, ובדמות האדם יש שני צדדים, צד ימין וצד שמאל, והרב קוק כאן בעקבות המקובלים קושר את הצד המסתורי, את הצד של הקבלה, קורא לזה הצד הפנימי, לפאה הימנית, לצד ימין, שמשם חוש האמונה העמוק נובע. ואחר כך מדבר על אמת רוחנית עליונה, ברוח רזי אמונים היא נקלטת, ואחר כך עניין של השוויית הצורה ליוצרה. הרב קוק כאן רומז לרעיונות של הקבלה, לרעיונות של עולם האצילות שהקבלה מדברת אליהם, ושבעצם הקבלה היא המשך של הנבואה בכוחן הגדול של נביאים שאינו פוסק מבני נביאים מדור לדור. זאת אומרת, הקבלה שהרמב"ן מייצג אותה, הרמב"ן כמובן, אנחנו יודעים את זה, שהוא היה מבין הראשונים שגילו וחשפו את עולם הקבלה, הוא זה שנתן לדחיפה עצומה בזה שהוא הכניס קטעים מן הקבלה על דרך הסוד ועל דרך האמת לתוך פירושו על התורה. ובכן, הרמב"ן הוא מייצג את הצד הימני של הרוח, האמונה העמוקה, הרז, הסוד, תיאור ההצלה שמופיע בקבלה, ובעצם הקליטה שהיא בבחינת רוח קודש ונבואה. ומהצד השמאלי, הצד ההיכרי, כלומר אנחנו נמצאים פה יש ממול צד אחר שהוא צד של ההכרה, צד רציונלי, המלא שכל וחשבון, ברור והיגיון, שופט כל דבר בגדרותיו, מעמיק בתהום ההבדלה שבין המציאות העליונה, כן, לבין העולם. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה הקבלית שהיא משווה את הצורה ליוצרה, מדמה את הצורה ליוצרה, זאת אומרת שמוצאת את הקישור שבין מנסה ליצור את הגשר ואת הקשר שבין העולם ואלוקים, מדגישה את החיבור שבין האלוקי והאנושי. הנה הרמב״ם הוא מהצד השני, הוא בא מהצד שהוא קורא לו הפאה השמאלית, הצד הרציונלי, ששם כל כולו הבדלה. זאת אומרת, הצד ששומר על הטרנסנדנטיות של הקדוש ברוך הוא, שמגן מפני הגשמה, אומר הרב קוק, מעל כל שם ותיאור מציאותי. זאת אומרת, הרמב״ם כאן מייצג צד אחר של הרוח, הצד ששומר מפני הגשמה, מפני קרבה יתרה. וכן, יש לנו צד ימין, שהוא צד של ההצלה, של אימננציה, של קרבה, וצד שמאל של ההרחקה, ושאותו מייצג הרמב״ם. ובכן, קורא הרב קוק לזה הפאה השמאלית. אם כן, האחרונה לבן מימון, והראשונה לבן נחמן. זאת אומרת, יש לנו כאן שני גדולים, שכל אחד מהם מייצג פן אחר בעולם הרוח. אור כל שדי אומר לעולמו די, ומתווה גבולים לכל חדרי מדע וכולי, העיר בנשמת שני האורים הגדולים האלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מאיר את אורו דרך שני הקווים האלה. וכאן הוא אומר משפט חשוב מאוד. ומוכרחת הייתה המסתורית להיות אלומה מגאון ההכרה המנתחת. כלומר, המסתורית, המחשבה הקבלית, הייתה מוכרחת להיות נעלמת מן הרמב״ם. ואותה הכרה בעצמה, כלומר, ההכרה המנתחת, הייתה צריכה להיות, מוכרחת להיות דחויה בזרוע מגאון הקשב הפנימי אדיר האמונה. ויחד הם בונים את בית ישראל. זאת אומרת, הרב קוק כאן אומר אמירה חשובה מאוד. אנחנו הרבה פעמים מתלבטים בשאלה, האם הרמב״ם נגע בקבלה, האם הוא ידע קבלה, מה היחס של הרמב״ן לתפיסות הפילוסופיות. אנחנו יודעים שהרמב״ן הרבה פעמים בפירושו ובספריו ובמאמריו מתייחס לרמב״ם, הרבה פעמים הוא שואל ממנו, הרבה פעמים הוא מבקר אותו, עומד ומציג את העולם האחר, את עולם הסוד, ואנחנו עומדים תוהים אל מול שני הקווים האלה, ומה כל אחד עושה, איך לייחס כל אחד לחברו. אומר לנו כאן הרב קוק, כאשר אנחנו עומדים תמהים איך לייחס, איך לקשור את הרמב״ם לקבלה, הוא אומר לו, מוכרחת הייתה המסתורית להיות אלומה מגאון ההכרה מנתחת. זאת אומרת, יש חשיבות עליונה לכך שהרמב״ם דווקא יתמקד ויעסוק ויפתח את הצד הזה, הצד של ההכרה, של הרציונליות, של הריחוק, של ההבחנה בין אלוקים ועולם, ויפתח את התורה הזאת עד הסוף. וחשוב מאוד מאוד שהרמב״ן ידחה את העולם הזה ויציג ויפתח בצורה מעמיקה את הצד הימני, את הצד הקבלי, את הצד הנבואי, את הצד הפנימי, את הצד הקושר את העולם לאלוקים. שני העולמות האלה יחד הם בונים את בית ישראל. אומר רב קוק, מזה אחד ומזה אחד. והיו ידיהם אמונה להחליש את עמלק ואת עמו לפי חרב, ולהקים יד על קסיה. בקישור הזה שעושה כאן רב קוק בצורה של דרשה מאוד מאוד יפה, כשהוא רומז על המזה אחד ומזה אחד, הוא אומר לנו בעצם, משה רבינו שמביא לנו את התורה נשמח בשני זרועותיו, מימין ומשמאל, על ידי שני אנשים שהם גם משה, משה בן מימון ומשה בן נחמן. מזה אחד ומזה אחד, והיו ידיהם אמונה. כלומר, הם ביחד בונים את תפיסת האמונה הנכונה, להחליש את עמלק ואת עמו לפי חרב, ולהקים יד על קסיה. זאת אומרת, הדרך לבנות את האמונה השלמה, דווקא נבנית על ידי הצדדים השונים שתומכים את הזרועות של הדרך השלמה שמשה רבינו מביא לנו. האמירה הזאת שמוכרחת כל עמדה רוחנית חייבת להתמקד בדרך שלה, ואנחנו לא צריכים לעצר על כך שכל אחד יתעסק, למה לא כל אחד יתעסק בכל? אומר הרב קוק, זה לא ככה. כל אחד מפתח צד מסוים בעולם הרוח, ואנחנו שואבים את הכוח מכולם ביחד. בקטע אחר באותו קובץ אומר הרב קוק, מפתח את הרעיון הזה, והוא אומר, אנחנו יודעים שעל איש פרטי נאמר שמי שלומד מרב אחד אינו רואה סימן ברכה. זאת אומרת, דווקא אדם צריך, מה שנוגע לסברה, ללמוד מרבנים שונים, ואז הדבר הזה מביא ברכה ואושר ללימוד שלו. אומר רב קוק, קל וחומר לכלל כולו, כי אז הברכה באה מהשפעה של כל מראי הדרך היותר גדולים. שואל הרב קוק, היי, אנחנו מוצאים לפעמים אנשים שגדולי עולם, שכל אחד מהם שולל את דרכי משנהו. איך נתמודד עם זה שכל אחד אומר את שלו, ואפילו מעביר ביקורת נוקבת על הדרכים האחרות? אומר רב קוק, אין לנו מה להיבהל מזה. ככה היא דרך ההשגה. ביותה עומדת בחוקה הפרטי, להיות מצטמצמת בריכוזה. כלומר, זה אופיו של המחדש הגדול, שהוא מרוכז בתוך עולם היצירה שלו, בתוך מה שהוא מגלה, ולכן הוא אומר את שלו בכוח, בעוז, בעוצמה, ושולל את הדרכים האחרות. אבל, אומר הרב קוק, כאשר הדברים משתפכים אל הים הגדול של אוצר הכלל כולו, כאן יש מקום להכיל את כל פלגיו. זאת אומרת, הרוח של העם חייבת להיות ניזונה מכל הפלגים השונים, ואנחנו צריכים לדעת לקבל את האושר הזה מכל אחד ואחד. בקטע אחר שנקרא מעט צורי, אומר הרב קוק שבסופו של דבר כל אחד ואחד מההוגים הגדולים שלנו, אנחנו צריכים להגות בכולם, כי כל אחד ואחד בונה איבר אחר בקומת הרוח שלנו. ובשיעורים שהוא נתן על הכוזרי בעל פה, וכתבו את זה מפיו, אומר הרב קוק, מדבר על הגדולים, על חובות הלבבות ועל הכוזרי ועל הרמב״ם, איך שכל אחד ואחד בונה צד אחר בקומה הרוחנית שלנו ומשלים אותה. והדבר הזה מוליך אותנו שוב לרעיון הגדול של הרב קוק, שבעצם האמת האלוקית העליונה היא כוללת כל, היא שלמה, היא הרמונית, ואנחנו צריכים לשאוף לעולם הנסתר והשלם דרך ויחד עם כל הרעיונות שבאים מהעולמות השונים. כמובן, דרך כזאת היא דרך לחלוטין לא קלה. מכיוון שברגע שאדם נמצא אצל רב אחד, כמו שתארנו מקודם לגבי ההשפעות שבאות מבחוץ, כל זמן שאדם הקהילה הסגורה בתוך עצמה והיא מונחית על ידי אותו רב שמנחה אותה בדרכה, הדברים הם מאוד מאוד פשוטים ומאוד ברורים. כאשר העולם נפתח, כאן אנחנו רואים את ההיפתחות של בתוך הקהילה הישראלית, ההיפתחות לספרים שונים של אוצר הרוח שלנו, וגם לזה, אפילו שזה בתוך אוצר הרוח שלנו, על ידי גדולי ישראל, גם בזה אנשים מאוד מאוד מתקשים לפעמים לדעת למצוא את דרכם, והם מנסים לפעמים לאחד או לטשטש הבדלים, ולחשוב שבעצם אם יצאו הבדלים ושינויים ומחלוקות, הדבר הזה ממש ממש מערער את הביטחון שלהם. והנה הרב קוק, אנחנו רואים שהוא לחלוטין לא מנסה לטשטש את ההבדלים, ההפך, הוא מחדד אותם, והוא אומר שזה בסדר, ואנחנו מתעשרים מכל אחד ואחד. ככה זה נעשה בתוך הקהילה שלנו, בתוך העם שלנו, וככה הדבר נכון גם לגבי דברים שבאים מעולם הרבה יותר רחב. הדרך היא לחלוטין לא פשוטה, זו דרך מורכבת שאנחנו צריכים לצעוד בה מאוד בזהירות ומאוד בתשומת לב, אבל אין לנו שום דרך אחרת. אנחנו רוצים להגיע באמת אל העליונות של הרעיון האלוקי הכולל והרחב והעמוק, זאת הדרך שאנחנו חייבים ללכת בה.
ננסה לבחון את הדין של לחמניות מזונות, של חלה מתוקה. כפי שראינו, היסוד של בצק מתוק נמצא ברשי וברמב״ם, שעל בצק מתוק מברכים בורא מיני מזונות. השולחן ערוך והרמה נחלקו מהי רמת המתיקות שהופכת את זה למזונות. שולחן ערוך פוסק שדי בכך שמורגש הטעם של מי הפירות או של הדבש. לעומת זאת, הרמה כותב שמברכים מזונות רק אם יש בהם הרבה תבלין או דבש, שכמעט הדבש והתבלין הם העיקר, וכן נוהגים. וגם בדרכי משה הוא כותב שנוהגים בסעודת נישואים להביא חלה מתוקה. זאת אומרת שלדעת השולחן ערוך, כל דבר שהוא לא לחם ממש הופך להיות מזונות. ברגע שזה קצת מתוק, זה הופך להיות מזונות. לעומת זאת, לפי הרמה, בצק רגיל הוא לחם. כדי להיות מזונות, הוא צריך להיות שונה מאוד מלחם. ורק אם הפך לעוגה, התרחק מאוד מעוגה, נחשב הדבר כמזונות. יכול להיות שאולי אין כאן מחלוקת של ממש למעשה, ויש מקום לבחון לפחות במציאות כזו שבה רגילים לאכול את הבצק בתור לחם, שאולי הדבר הזה נחשב כלחם ממש גם לשיטת השולחן ערוך, ולפי זה יכול להיות שבמציאות שלנו שרגילים לאכול חלה מתוקה, לחם מתוק, גם ללחם ממש, גם בתור לחם ממש בסעודות שבת וכדומה, שבמקרה כזה לכולי עלמא יברכו המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. וכך מסתבר להלכה שלחמניות מתוקות, חלה מתוקה, יש לברך המוציא לחם מן הארץ לכולי עלמא. יש כיום לחמניות שקוראים להן לחמניות מזונות, והלחמניות האלה נילושו במי פירות וכולי, ורגילים לברך עליהם לפי מה שכתוב שם על הפתקה, בורא מיני מזונות. אבל הדבר הזה לא פשוט. הרמ"א כותב שצריך שיהיה הרבה כדי שזה יהפוך להיות למזונות. השאלה היא מה זה נקרא הרבה. וניתן להבין את הדבר בשתי צורות. אפשר להבין שהכוונה היא מצד היחסים והכמויות בין מי הפירות לבין הקמח. אבל אפשר להבין שהדברים האלה לא תלויים בכמויות, אלא תלויים בטעם. כלומר, שמדובר בדבר שהטעם שלו מאוד מתוק ושונה מאוד מלחם. ובדבר הזה כנראה שנחלקו אחרונים. התז כותב בסעיף קטן זין, כמעט הדבש והתבלין הם עיקר, דהיינו מצד הטעם. כלומר, צריך שהטעם של הדבש יהיה מורגש. כך עולה גם מדברי המשנה ברורה, בסעיף קטן עמד ג', ומדברי הביאור הלכה. מצד שני, בדעת תורה למערשם, כותב שהדברים הולכים לפי הכמויות, ואם הרוב מי פירות, אין צריך שירוגש בעיסה טעם המי פירות. והנפקמינה בעניין הזה היא כמובן לגבי לחמניות מזונות. הלחמניות האלה שמים אמנם רוב מי פירות, אבל בדרך כלל טעמם לא שונה הרבה מלחם. בדרך כלל הוא פחות חזק מאשר חלה מתוקה. ואז לפי זה, לפי המערשם, הברכה תהיה מזונות. לפי התז והמשנה ברורה, הברכה תהיה מוציא לחם מן הארץ. אבל הדברים האלה לא פשוטים, ויש סיבות טובות לחשוב שלכולי אלמא יברכו במקרים האלה המוציא לחם מן הארץ. ואת הדברים האלה נפרט בקצרה. דבר ראשון, כתב פשוט מנחת יצחק, שגם מי שסומך על המערשם זה דווקא במי פירות ממש, אבל לא בתרכיז מפירות. היום הרבה פעמים משתמשים בתרכיז מפירות לכל הדברים האלה. תרכיז עם מים ביחד לא נחשב כמי פירות עניין הכמויות. דבר שני, והוא הדבר העיקרי, שיש מקום להרהר מאוד בכל השיטה הזאת של רוב. לכאורה ההיגיון הוא ללכת לפי הטעם, לא לפי הרוב, במיוחד לפי מה שראינו, שהעיקר הוא דבר שרגילים לאכול לקביעות סעודה. מה זה משנה מה המרכיבים הפנימיים של אותה לחמנייה, של אותה עוגה? השאלה היא הטעם, התוצאה, אם אנשים רגילים לטעום ולהתייחס לזה בתור לחם או בתור מזונות. ויש מקום לחשוב ולבחון את הדברים האלה גם בדעת המערשם. המערשם כתב את דבריו בשיטת השולחן ערוך. אולי רק לפי השולחן ערוך באמת מספיק שזה יהיה רוב מי פירות, כי יש בזה שינוי מועט, וראינו שזה מספיק לשולחן ערוך. אבל הרמה שדורש שינוי הרבה גדול שיהפוך את זה לעוגה, ממילא יש מקום רב לומר שזה לא יעזור שיש רוב מי פירות כשלא מרגישים שינוי בטעם. פרט לכך, המשנה ברורה פסק להלכה כדעת התז, שהדבר הקובע הוא הרגשת הטעם. חוץ מהדברים האלה, יש לציין שהרבה פעמים אוכלים את זה יחד עם תבשילים אחרים. אנחנו נדבר עוד על קביעות סעודה, ביחד זה מגיע לשיעור קביעות סעודה. לאור כל הדברים האלה, מסתבר להלכה לברך המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון, גם הלחמניות שכתוב עליהן לחמניות מזונות, למרות שנאפו ברוב מי פירות, בגלל כל הסיבות שאמרנו. וכך כתבו הרבה אחרונים, וכך גם דעתו של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין שליטה.
האזנתם לשיעור של הרב הלל רחמני בתורת הרב קוק בספר עינייה, בהלכה היומית על ידי הרב יוסף צבי רימון. והאזנתם לשיעור נוסף בשידורי קשת, כל שידורי תורה. מאחלים לכם יום טוב ולימוד פורה מישיבת הר עציון בגוש עציון. כל טוב ולהשתמע.